רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
השקת עושים טכנולוגיה בחסות ג'נרל מוטורס, חברת הרכב היחידה בישראל שמובילה פיתוחים מתקדמים לרכבים עתידיים. רכבים אוטונומיים עומדים לחולל את אחת המהפכות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית, מהפכה שתיגע בכל תחום בחיינו, מדיור ותכנון ערים ועד ביטוח ואנרגיה. ג'נרל מוטורס ישראל מתמקדת בפיתוחים לרכבים אוטונומיים ומקושרים ומזמינה אתכם לקחת חלק במהפכה הזו. החברה צומחת ומגייסת מפתחי תוכנה ואלגוריתמאים במגוון תחומים. אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם לכתובת ta.israel@gm.com ולהצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. שוב, ta.israel@gm.com או להצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. בואו להשפיע על עולם הרכבים העתידי. ג'נרל מוטורס ישראל מחכה לכם.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, תוכנית חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן היום יונת ברלין ויונתן לוין, וכמו בכל משדר אנחנו כאן סביב השולחן עם מה שקורה ומעניין בטכנולוגיה שמעצבת את חיינו. האורחים שלנו היום הם יונת ברלין, מנכ"לית הסטארט-אפ גאלה פרומפטר, שמפתחת טכנולוגיה להוספת כתוביות להופעות חיות, לשימושם של אנשים עם לקויות שמיעה ולדוברי שפות זרות. שלום יונת.
היי.
ויונתן לוין, מפתח אנדרואיד ותיק, גוגל GDE, וממובילי קבוצת המפתחים של גוגל בישראל, שמוביל כיום את הסטארט-אפ שלו קולג'ין, מרקט פלייס טכנולוגי לטיפולים גנטיים. שלום יונתן.
שלום.
שני האורחים שלנו יספרו קצת על עצמם ועל החברה מיד, אבל לפני זה פגשתם את קית'מן, נתקלתם בפרופיל הפייסבוק הלינקדאין שלו. קית'מן יזם מסן פרנסיסקו, אחד המצליחים ביותר שגייסו לאחרונה. מעט מאוד אנשים מכירים אותו כי הוא לא קיים. קית הוא דמות שהמציאו שתי השותפות לכאורה לחברה שלו, פנלופה גזין וקייט דויר. וכמו שמדווח Fast Company, הן שתי יזמיות שנתקלו בבעיה כשהן באו לגייס משקיעים, לנהל מתכנתים ובאופן כללי לעבוד בצוותים בוואלי, הגברים מסביבם לא ספרו אותם. הן מספרות למשל שאחד המתכנתים שהזמין את אחת מבעלות החברה לצאת איתו והיא סרבה, ניסה לחבל בקוד, ניסה למחוק קוד שהוא כתב ועזב את החברה, והן מדווחות שאימיילים שהם שלחו, קיבלו תשובה רק אחרי שבוע, שבועיים, מה שמאוד מאוד לא מקובל, ובעצם מעיד על זה שלא לוקחים אותם ברצינות. בתגובה, הם המציאו את קיף, והתחילו לשלוח את המיילים הראשונים, בעיקר את האינטרודקשנס, כאילו הגיעו ממנו. המיילים האלה קיבלו תשובות הרבה יותר מהירות והרבה יותר ענייניות. קיף היה מעביר את המייל, עושה פורוורד לשותפות שלו, ומכאן התחילו להתגלגל עד לגיוס ההשקעה. זה כמובן מוקצן, אבל זה יושב בסוף תקופה שהתאפיינה בהמון סיפורים של סקסיזם, אפליה לכאורה או בפועל בסיליקון ואלי, ואני שואל מה המצב בישראל, איך זה בחברות שלכם ובכלל. יונת, לא כטוקן וומן במשדר, למרות שבמקרה זה יצא ככה, אבל בהחלט כמנכלית חברת סטארט-אפ ישראלית טכנולוגית, לא דבר שרואים הרבה. איפה זה פוגש אותך? האם גם את נתקלת או נתקלת בהתרחשויות דומות?
אני חייבת להגיד שכמנכ"לית של סטארט-אפ, נתקלתי בשנתיים וחצי האחרונות בהרבה לא. אני עדיין לא יודעת איזה מהם קשור לעובדה שאני אישה, איזה מהם קשור לעובדה שאולי הם לא מתחברים לרעיון של הסטארט-אפ שלנו, או חושבים שלא נעשה הרבה כסף, אבל אני באופן אישי לא נתקלתי בזה. מה שאני כן נתקלת בו זה הקושי לגייס נשים לעבודה בחברה, בעיקר במשרות הטכנולוגיות. אני עובדת עם סביבות ה-6-7 חברות כוח אדם שדרכם אנחנו מגייסים את רוב הצוות הטכנולוגי שלנו, ועל כל בערך 100 קורות חיים של גבר שאני מקבלת, אני מקבלת בערך אחד של אישה.
וכמה מתוך האנשים שעובדים איתך כיום הם נשים?
אף אחד מהם, פשוט כי אנחנו לא מצליחים להגיע למצב שאנחנו בכלל מראיינים נשים. אני מאוד מחפשת את זה ומכוונת לשם את החברות השמה, ולא הצלחתי עוד למצוא אישה שבכלל, באמת, אולי לאורך כל מהקמת החברה ראיינו אולי שתיים שלא התאימו מבחינת הידע הטכנולוגי.
מה התפקידים הטכנולוגיים שיש בחברה שלכם? הנדסה מכנית, הנדסת תוכנה, הנדסה אזרחית?
לא, אנחנו מפתחים אפליקציה ומתעסקים בכל הנושא של voice recognition. זה פרונט-אנד, בק-אנד, אנחנו עובדים עם אנגולר, קורדובה.
יונתן, איפה זה תופס אותך?
האמת שזה תופס בכל מיני זוויות. זווית אישית, שכן, אני זוכר בימי הלימודים בבין תחומי, היה לנו בערך על 100 בנים, היה לנו קרוב ל-20 בנות לכל, במקסימום שלו.
באיזה מסלול? זה בטח לא בפסיכולוגיה.
מדי מחשב. מדי מחשב, כן. התענוג הכי גדול שהיינו עם קורסים משותפים עם התקשורת, ואז פתאום צבע אחר. ואני חושב שכל העניין של הקורות חיים ולמצוא עובדים, זה קשור יותר שנשים, יש כזה עניין של אתה עושה דרישות תפקיד. אחד הדברים שאני ממש שמתי לב עליהם, שנגיד אישה, אם היא תחשוב שהיא לא מתאימה לאחד מהקריטריונים, היא בחיים לא תגיש קורות חיים. ואצל גברים זה הפוך, כאילו, מעגלים פינות, אז אני יודע קצת, בערך, בכל מקרה שולחים קיים, קורות
חיים. שמעתי את ההבחנה הזאת בעבר.
כן, וזה ממש עובד ככה. בעברי, כשעוד עבדתי בגט, אז היה הרבה מעומדים מתוך הקהילה שלי, הקהילה של אנדרואיד אקדמי שאני מנהל, והיו כמה אנשים שהייתי ממש בכוח משכנע אותם שאני יודע שאתם qualified לתפקיד הזה, כי אני פוגש אתכם ביום יום, אני רואה אתכם בתור מנטורית אצלנו בקומיוניטי, אני רואה שאתם מעבירים את הרצאות, אני רואה שאתם עושות, אני יודע שאתם qualified. ועדיין היום מלא חששות, מלא דברים, רגע, אני לא, אולי אני לא מתאימה, אולי אני לא מסוגלת. אז אני לא חושב שיש הרבה מה לעשות עם יכולות, אלא יש הרבה מה לעשות עם בעצם אמונה בתוך עצמם, כנשים שהם מסוגלות. אצלנו בחברה, אנחנו מחנכים חצי-חצי, ככה יצא.
זאת אומרת, כמה מאות גברים, כמה מאות נשים?
הייתי מת שזה כמה מאות. אנחנו סטארט-אפ קטן של 6 איש, אז יש לנו חצי-חצי, 3 אנשים, 3 גברים.
איך זה מתחלק מבחינת תפקידים טכנולוגיים וסוס לא טכנולוגיים?
אז האמת שאנחנו טכנולוגיים רק 2, וכל השאר זה לא טכנולוגים, בעצם זה גנטיקה, יועצת גנטית, מישהו שמטפלת בלקוחות, אז שם זה רוב אנשי.
אם אני מתחבר למחקר שדיברתם עליו, אני מסתכל על הסטטיסטיקות לפי ה-HBR, נשים נוטות לא להגיש קורות חיים אם הן לא עונות על 100% מהקריטריונים, וגברים בממוצע מספיק להם לענות על 60% מהקריטריונים, והם ירגישו שהם, they will wing at the rest of it. נקודה מאוד מעניינת, ואני שואל את עצמי, כמו כמה מדברים שיושבים בעולם של יחסי מגדר, יש דרך להבנות את הסיטואציה או להבנות את הדרישות בצורה כזאת שהם ישדרו הצעה יותר גמישה שמתאפשר גם לנשים להרגיש שהם might be qualified.
לפי מה שיונתן אומר, צריך למצוא את הדרך להגיע אליהם לפני השלב של השליחת קורות חיים, להיות באמת חלק מקומיוניטי יותר גדול, או למצוא דרך למצוא דרך להיקשר אליהם ולעשות להם סורסינג בעצם לפני השלב הזה, בשביל להצליח להביא אותם.
יש כזה סטטיסטיקה שאומרת בעצם שהגיוס הכי איכותי זה חבר מביא חבר. לפני כל הקורות חיים וחברות השמה, בגט, כל אנדרואיד, בעצם כמעט רוב המפתחי אנדרואיד הם הגיעו מאנדרואיד אקדמי. שפשוט הם שמעו, הם התרשמו, הם היו חלק, והיה להם מאוד מתוך זה ששיתפתי אותם בעבודה, כל מה שאנחנו עושים, הם רוצו ממש להיות חלק. וכשרציתי להגדיל את הצוות, אז לא כתבתי, כמו שבדרך כלל כותבים כזה ארוך מאוד, דרישות תפקיד, ספסיפיקיישן, 5 שנים לפחות פיתוח אנדרואיד, עשית את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אני כתבתי פוסט בפייסבוק, עם כל החברים שלי, תקשיבו, אני מחפש, זה בערך פחות או יותר אתם צריכים לדעת, מסוגלים, או לפחות, או ללמוד מאוד מהר, או לדעת, כאילו בייסיק, אבל בעיקר אני מחפש את אנשים שהם מוכנים לאתגר, רוצים לעבוד סביב השעות כי זה סטארט-אפ, אין מה לעשות, שכיף לעבוד איתם, ופני זה לאנשים ספציפיים שאני יודעתי שזה יכול לדבר עליהם. אז פחות חיפשתי את הרגע, את מה אתה יודע, יותר חיפשתי מה בן אדם מסוגל להביא איתו ביחד מעבר לידע, את התשוקה, את הרצון, כי בסופו של דבר, אם אתה רעב להצליח, אם אתה רעב לדעת משהו, אתה תדע את זה. וזה לא משנה אם אתה אישה או גבר.
זה ברור, זה פשוט עדיין שאלה של מי נמצא בקהילה שלך, או מי האנשים שאתה תקשר איתם. אני אישית לא, אין לי נגיד מבין החברים הקרובים, או אף אחד בסביבה שלי בעצם מתכנתות נשים שאני יודעת להגיע אליהם. אני יכולה להצטרף למיטאפ או להצטרף למערכת קיימת וככה להכיר, אבל לא, כן. לא קיימים כרגע, אני חושבת, בעולם שלי מתכנתו.
אגב, יש מיטאפ של קבוצה, זה נקרא Woman Tech Makers, שזה קבוצה שהיא מנוהלת על ידי אחד מהחברי צוות שלנו של אנדרואיד אקדמי, היא בעצם... זה סייד ג'וב שלה.
עוד מעט תספר לנו קצת גם על אנדרואיד אקדמי.
אז זה ממש קהילה של נשים מפתחות, פרודקט מנג'רס, שהם טכנולוגיה, שלדעתי זה המקום ללכת ולפגוש נשים ולדבר איתם איך אפשר להביא אותם ל...
יש מספר קבוצות נוספות, יש את She Codes, שהיא מאוד פעילה ברמה גלובלית, ויש להם קבוצה מפותחת מאוד בישראל, שמפתחת ומטפחת נשים מתכנתות. יש קבוצה מקבילה שכרגע ברח לי השם שלה, שמתעסקת ב-UX UI, מובילות אותה כמה נשים מאוד מרשימות ומעודדות נשים להיכנס לתחום של פרודקט ו-UX. יצא לי גם להיפגש עם קבוצה בשם סופרסונז, מזהה מובילות, מזהה ומעצימה מובילות בתחומים שונים, לאו דווקא בתחום טכנולוגיה.
הם המטרה העיקרית שלהם זה להכניס יותר דוברות לכנסים, להשוות את הנשים וגברים שמרצים בכנסים או שמובילים...
לפעול ליצירת נוכחות נשית שוויונית ומאוזנת בצמתי השפעה והחלטה בישראל ובעולם. אני קורא מתוך האתר שלהם. מאוד מעניין ומאוד מתחבר עם הנקודה... של החשיבות של רשת, קודם כל ככלי שדרכו יודעים על משרות ויודעים מה קורה בתוך התחום, ואני חושב שזה לא בלתי מדויק להגיד שבמידה מסוימת הרשת בישראל היא יחסית גברית, הרשת הטבעית, אם לא עושים לה קיוריישן בצורה מכוונת, כמו ששי קודס ווימן טק מייקרס עושים. אני לא מכיר חברה בישראל שהגיעה למצב שהייתה צריכה להמציא גברים על מנת שיקחו אותם ברצינות, ואני כן מכיר כמה נשים יזמיות, גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם. יחד עם זה, נקודה מאוד מאוד מעניינת. מתחברת גם, ניגע אם נספיק אחר כך בסיפור של מנכ״ל אובר, וכמובן המנכ״ל הקודם נאלץ לעזוב גם בגלל נושאים שקשורים ביחסי מגדר ובהאשמות בהטרדה. הזכרת את החברה הקודמת, גט, זה מה שאנחנו מכירים בתור גט טקסי?
נכון שזה התחיל בתור גט טקסי, אבל כבר, חושב יותר משלוש שנים, ארבע שנים כמעט, זה כבר הפך להיות גט. בעצם כי הוויז'ן שזה לא רק מוניות, זה יותר מעבר, זה טרנספורטיישן בכלל, או דיליברי, יש כל מיני דברים. כן, גט טקסי בארץ.
אנחנו משתמשים הרבה בשירותי השילוח קטנועים שלהם. מאוד מאוד מוצלח. מה היה החלק שלך בזה? תן לנו כמה מילים.
האמת שאני התחלתי שם ממש בתור מפתח אנדרואיד ג'וניור זוטר, שבאתי אחרי שהייתי חלק מהסטארט-אפ שלי. כן, סגרתי את הסטארט-אפ ובאתי כזה עם מעט מאוד ידע באנדרואיד, בעצם כל מה שפיתחתי אני בעצמי. ומהר מאוד גדלתי ביחד עם חברה, ממשרד קטן, מענק, שבו... אין מקום, והפכתי להיות איזשהו חלק מוביל כל מה שקשור לפיתוח אנדרואיד. גם הצטרפתי לתוכנית של GDS, גם קהילה שלי של אנדרואיד אקדמי, שזו קהילה של מפתחי אנדרואיד, היא גדלה ונהייתה מקהילה של כמה מאות לכמה אלפים.
מה זה GDE? ספר למאזנינו, מה הם ראשי התיבות?
אז GDE זה Google Developer Expert, בעצם גוגל באיזשהו נקודה זמן הבינו שהדרך הכי נכונה לקדם את המוצרים שלהם זה בדרך המפתחים. לא תראו היום פרסומת על בוא תעשה אנדרואיד, או בוא כל מיני טכנולוגיות שבעצם גוגל זה חברה טכנולוגית, היא נותנת הרבה שירותי API. ואז דרך הכי נכונה לשווק את המוצרים זה בעצם דרך המפתחים, שבאים ואומרים אוקיי אני רוצה להשתמש ב-API הזה או אני רוצה להשתמש במוצר הזה. והם זיהו שיש פלח מסוים של אנשים כמו מובילי דעה. אז אני הייתי מוביל דעה שקשורה לאנדרואיד. בעצם הייתה לי קהילה מאוד גדולה של אנדרואיד בארץ. אנחנו לימדנו, עשינו קורסים בחינם לאנשים בארץ בחסות של גוגל. גוגל נתנו לנו מקום, נתנו לנו אוכל, בית חם.
חום ואהבה.
חום ואהבה, האמת, קיבלנו הרבה חום ואהבה, אולי אפשר להזכיר את רן נחמני בתוך ש... לא רק חום ואהבה, גם מנטורשיפ, וכאילו ואיך עושים את זה, ומה מתחילים, וכל מיני החלטות שאתה מקבל בדיוק את הדרך. וגם האמת שגם הפכתי להיות GD בזכותו. בעצם הוא בא ואמר, תקשיב, אני אוהב מה שאתם עושים, אני אוהב איך שאתם עובדים, את הדברים שאתם מביאים, אני רוצה להעצים את זה. יש לנו תוכנית של תוכנית אקספרטים בעולם, יש, היום אני חושב סך הכל משהו כמו 200 אקספרטים בכל עולם בטכנולוגיות שונות, אז יש אנדרואיד, קלאוד, אנגולר, ווב, פיירבייס, אידנטיטי, בעצם טכנולוגיות, יש גם לא טכנולוגיות כמו UX, UI, פרודקט, האמת שאני חושב שקבוצה ישראלית היא אחת הקבוצות הגדולות שיש לה אקספרטים בתחום של ה-UI, UX. ועושים לך מבחנים, על הדרך, רעיונות, מבחנים, אתה צריך לעשות איזשהו פרויקט, ואז אם אתה עובר את כל השלבים, בערך כך לחצי שנה לקבל דבר, אז אתה נהיה חלק מהתוכנית. והתוכנית נותן לך גישה לכל הטכנולוגיות החדשות שעדיין לא שחרו החוצה, בעצם מאוד רוצים לשמוע את הפידבק, לקבל איך הם עושים, מה הם עושים, בצורה נכונה, נוחה, טובה למפתחים, לא טובה למפתחים.
כמה כאלה יש?
בעולם יש קרוב, אני חושב שטיפה יותר מ-200, בארץ טכנולוגית אני חושב שאנחנו 5, שניים אנדרואיד, שניים קלאוד וווב אחד, אם אני לא טועה, חוץ שאני טועה, כי זה דינמי ומשתנה, ויש הרבה UI UX שאין לי מושג, פשוט יש כמה, בארץ לדעתי לפחות יש 10, כי אנחנו מובילים כזה, יש לנו מאוד חזק בכל התחום הזה. וזהו, וחוץ מזה, אני אפשר להגיד, מייצג את ישראל בעולם, אז כל מה שקשור לכנסים, אני מדבר די הרבה בכנסים שונים בכל העולם, אז גוגל נותנים לזה ספונסר, שאם זה בטיסות, במלונות, וזמן.
איך זה מתקשר למה שנקרא GDG? בואו נקדיש לזה עוד דקה בערך.
אז GDG זה Google Developers Group, זה תוכנית אחרת שאך דומה, כאילו במותה, שבעצם יש קבוצה של חבר'ה שבא להם לעשות משהו שהוא קשור לטכנולוגיה. אם זה בכנסים, מיטאפים, סתם להיפגש ולדבר. זה קבוצה של חבר'ה שמונעים מאוד בואי נדבר על טכנולוגיה. בואו נעשה משהו כיפי. זה אקטונים, דברים מגניבים. כאילו באמת זה לא למטרת רווח, זה פשוט לעשות משהו מגניב. אז אנחנו, אפשר לקרוא שאנדרואיד אקדמי זה כאילו חלק של GDG בעצם.
אנדרואיד אקדמי.
כן.
המקום שמלמד אנדרואיד בחינם, בחסות או בשיתוף עם גוגל.
נכון. אז זה בעצם, אנחנו עושים קורס, האמת כמה קורסים. בגלל יש לנו קורס דגל שזה, אנחנו מלמדים פונדמנטלס, אנחנו נותנים למפתחים קיימים שיש להם ניסיון כלשהו בפיתוח. עושים קורס 3 חודשים חינם, שהוא ברמה מאוד 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 גבוהה. אנחנו כולם מפתחים ביום. אז אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים סתם של דברים שהם, יש כל מיני חברות בארץ שהם מלמדים דברים שהם פחות רלוונטיים לעולם ביום יום, אנחנו ממש מלמדים את מה שאנחנו חושבים הוא נכון, שנדרש ממפתחים שהם מחר יוצאים וצריכים לתכנת, יש לנו מלא סיפורי הצלחה, ממש חבר'ה שהם באו עם כלום ותוך זמן מאוד קצר הם למדו ונהיו מפתחים, ראשי צוותים, לדוגמה את גט, כאילו מלא מפתחי אנדרואיד של גט זה מאנדרואיד אקדמי, פשוט חבר'ה שבאו, למדו ונהיו חלק. מעבר לקורס פונדמנטלס באנדרואיד אנחנו עושים גם קורס עיצוב, אנחנו הולכים עם מפתחים ומעצבים ביחד, משווים אותם בחדר, כזה 100 מפתחים, 100 מעצבים, גורמים להם להתחיל לדבר את השפה כי בתעשייה הם לא מדברים פשוט, תמיד המפתח מקלל את המעצבת שהיא לא יודעת לעצב את זה לאנדרואיד. אז אנחנו מלמדים ממש איך לדבר את השפה המשותפת ביניהם, כלים משותפים, להבין אחד השני מה התכוון הוא, מה המפתח מתכוון. והקורס סיום כזה זה בעצם לעשות אקאטון משותף בין כולם, כל המשתתפים מרכיבים ממש צוותים שיש לפחות מפתח אחד, לפחות מעצב אחד, והם באמת מפתחים אפליקציה. שהיא לא רק עובדת, היא גם נראית טוב. יש לנו באמת סיפורי הצלחה שהגיעו לעיתונאות של פשוט חבר'ה שהצטפתו ועשו אפליקציות מגניבות, ממש מגניבות. ואז לאורך שנה אנחנו עושים קורסים שהם advanced, בעצם מביאים נושאים מאוד מתקדמים, וכאילו כאילו זה step forward.
כל זה פתוח בחינם.
בחינם.
למשתתפים, אנחנו נשים בנוטס של הפרק קישור, ואם מישהו מהמאזינים מתעניין בזה יוכלו ליצור אותך קשר.
שאלה איך אתם גורמים לאנדרואיד לתפוס יותר נתח שוק בארצות הברית, כדי שנוכל להפסיק להתעמת עם iOS כל הזמן, ולהתחיל להיות יכולים להשתמש יותר באנדרואיד.
אני לא חושב שאנחנו...
כרגע השוק שלנו האמריקאי כמעט לחלוטין, ואף אחד פשוט לא משתמש באנדרואיד שם.
הסטטיסטיקה היבשה אומרת בערך 50-50. בארץ זה 70-30 לטובת אנדרואיד. כמה שהולכים לאיסט יורופ, זה לטובת האנדרואיד. ארצות הברית זה חצי-חצי. כמה אנחנו גורמים לזה להיות יותר, כמה שיהיו יותר אפליקציות איכותיות, מערכת הפעלה תהיה יותר איכותית, תכף אולי נדבר על אנדרואיד או, אז ככה יהיו יותר משתמשים. כי אפשר לקנות את האייפון ב-800-900 דולר, אבל הוא נותן לך בסופו של דבר, מבחינה טכנולוגית, אותו דבר כמו...
איזה מכשיר יש לך?
סמסונג.
סמסונג? אנדרואיד? תמיד היית?
תמיד. לא, היה לי אייפון לפני 4-5 שנים, ומאז שיש מסביבי אנשים שיודעים משהו על טכנולוגיה, נאסר עליי להשתמש בזה, ועכשיו אני גם לא יכולה לחזור לזה.
היום נקודה מעניינת, לכל איש טכנולוגיה יש אנדרואיד, לרוב יש אנדרואיד.
נכון.
ולאיש הוא יותר מידיה או דיזיין וזה, יש אייפון.
אתם נתקלים בזה שמגיעים לכם מעצבים שרוצים לעשות מטריאל דיזיין לאייפונים?
הרבה. אבל לצערי יש מעצבים שמעצבים את העיצוב של אייפון לאנדרואיד, ואז לא מבינים רגע למה באנדרואיד זה לא עובד.
אגב, אני מסתכל סתם בסקר לא פורמלי של מה שקורה על השולחן פה, יונת, את יושבת מול PC של אסוס, אני יושב מול PC של מייקרוסופט סרפס, ומפתח האנדרואיד שלנו יושב מול מק.
נכון, כי זה לינוקס.
המק הוא לינוקס, או שהתקנת עליו משהו אחר.
לא, המק הוא לינוקס, המק הוא מבסס על...
על יוניקס.
היסטורית, על יוניקס. בסדר, אז אני קורא לזה לינוקס יפה.
זה אחד התירוצים היצירתיים ששמעתי.
אז אני אשמע, מבחינה, פיתוח זה מכונה אלטימטיבית, שנותן לך את ה... כאילו, ניסית פעם לעשות משהו עם command line בווינדוס, ציוט.
גדלתי בתוך command line של ווינדוס, זה שפת האם שלי.
אז אני מבטיח לך 5 דקות עם טרמינל של מק, ואתה לא חוזר אחורה.
לא ניסיתי, לא ניסיתי. למרות שניסיון בלינוקס והתקנות אובונטו, דיביאן וחבריהם, יש לי לא מעט. I'm not a great fan.
נכון, כי אובונטו זה בעצם, זה הגרסה המקרטט. אז תחשוב שלקחו את האובונטו, שיפרו אותה, ממש עשו את הידידותי נוח לשימוש, וזה המק.
ההפך הוא נכון. אובונטו לקחו את יוניקס ועשו לו גרסה חינמית. וזה לינוקס. לא אובונטו כמובן, לינוקס עצמם.
עכשיו רק תוציאו איזה חרב.
לא, אני אגיד, אני יושב פה מול PC, הסרפס שלי, אחת הרכישות האקראיות המוצלחות ביותר שהיו לי עד עכשיו. מישהו מכם היה סמארטפון לפני האייפון אגב?
היה לי, האמת שהיה לי בלקברי, ואז החלפתי זה לאייפון, ואז חזרתי לבלקברי.
היה לך בלקברי לפני שיצאו האייפונים הראשונים?
כן.
בתקופת הפלמים והפוקט פיסיס?
בלקברי 9,000, אני זוכר נכון.
שחורים עם מקשים קטנים?
האמת שזה היה ממש להיט, כי אני ממש נהניתי. המהירות הכתיבה שלי הייתה פשוט היסטרית.
בטח, כי זה היה אז לעומת זה שיש לך 3 אותיות על אותו מקש.
נכון. האמת שגם היום אני ממש מתגעגע למקלדת מכנית. זה... כתבתי הרבה יותר מהר. ממש, כאילו, זה היה פשוט מאוד נוח.
היית מאלה שהם מקלידים עם הקודלים?
כן.
יש ממש...
היית יכול להיות רופא.
זה מה שאימא שלי אמרה כל הזמן. בסוף יצא לי...
יש רשימה של דאגלס אדמס, שכתב את מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, והיה ידוע כפילוסוף של טכנולוגיות חדשות וכחובב שטויות, אגב, חובב אפל מושבע. יש איזו רשימה שלו, אם אני צריך לנחש משנות ה-90, שהוא מתחיל בזה שהוא אומר, אני שוכב על הגב וכותב את זה עם שני האגודלים. הוא קיבל לבדיקה, הוא קנה את המכשיר, אני לא זוכר, נדמה לי שזה נקרא סיון, הייתה פעם חברה בשם סיון, שיצרה מחשבים מאוד מאוד קטנים, לא החזיק המעמד, והריוויו שלו מתחיל באמירת פליאה, אני שוכב על הגב ומקליד עם שני האגודלים. מה שאנחנו יודעים על אפל זה שבדרך כלל, כשהם מחליטים ללכת לכיוון, הוא סוחב איתו את השוק. לך היה... בלקברי, לפני שיצאו האייפונים, לי אגב היה באותה תקופה מכשיר שנקרא פלם TX, אם אני לא טועה, שנתן הכל חוץ מטלפון, היה מחשב כף יד, לא נפל בהרבה ביכולותיו ממה שיש לי עכשיו בכיס, עקבתי קצת יותר לאט, וכשאפל עטפו את הדברים באריזה יפה וקראו לזה אייפון, כמובן שטפו את השוק והתחילו להכתיב את הסטנדרט, המגמה היא דומה, גם היום כשהם עושים משהו סביר שרוב החברות התיישרו מאחוריהם, ולכן יש חרושת שמועות מאוד גדולה גם סביב, כמו כל הפנבויז, מתי הם יכריזו ומה בדיוק וכמה מכשירים. מסורתית הם בשנים האחרונות מכריזים על 2 מכשירים בכל הכרזה חדשה. ואחד הדברים שמדובר עליהם הוא שהם מוסיפים טעינה אלחוטית כסטנדרט, ולתת מענה לחבר'ה ש... בחו על כך שכדי להשתמש באוזניות מחוברות, או כדי לחבר את האייפון לרמקולים, צריך לוותר על טעינה. ומעניין לראות, קודם כל יצא לא מזמן הגלקסי S8, במידה מסוימת, טוען לדגל של המתחרים.
זה מה שלי יש, אני לא אהפה עליו.
את ה-S8?
כן.
תרתי בליווי דוגמאות?
קצת מסרבל הפתיחה עם זה מאחורה, עם תביעת אצבע מאחורה במקום מקדימה. אתה כל הזמן מחפש את זה, איפה זה על המצלמה, כי את כל הזמן...
באמת, אני... I'm a great fan.
וגם יכול להיות שאני מסורבלת, אני לא...
לא, אני הסתובבתי לתקופה קצרה עם מכשיר שנפתח עם תביעת אצבע מקדימה, וזה הקשה עליי מאוד.
כן.
אני מת על זה שאני יכול, תוך כדי בלי לחשוב על זה, לתפוס באחד משלוש, אני שם אצבע על המצלמה, אבל לא כל כך משנה.
אז אולי נתחלף.
מה שקרה לי זה שקניתי לפני שנה בערך את הנקסוס 5X של גוגל, שהיה מכשיר מצוין
לתוצרת. זה באמת שזה של LG.
מכשיר מצוין לתוצרת LG. גוגל בכל אחד מהנקסוסים והפיקסלים עושים פרטנרשיפ עם מישהו.
אז פיקסל זה כאילו פחות, זה קצת המודל השונה. הנקסוס היה באמת הפרטנרשיפ עם החברות. חברה מייצרת, והם עושים להם את הייעוץ, איך לעצב נכון. מבחינת דרייברים, חומרה עם התוכנה וכו'. ובפיקסלים הם אשכרה פשוט כיפפו את הוואווי לעשות מה שהם רוצים. אפשר להגיד כמו נגיד אייפון, אז יש לו את המפעל של סמסונג שמייצר בשבילו. אז את הדבר הזה פשוט שמפעל של הוואווי שמייצר בשביל גוגל.
קיצור, זה בסוף הכל סינים.
גם הכל סינים, ממש.
הסיפור שלי על הנקסוס מתקדם לזה, שלפני בערך חודש הוא out of the blue בלי שום עזרה. הפסיק לעבוד.
היה לי כזה עם נקסוס.
באיזשהו ערב, פתחתי את האינטרנט, ראיתי שזאת תקלה ידועה, הוא עשה לעצמו בריק ונכנס לבוטלופ. יצרתי קשר עם התמיכה של LG, והם אמרו, זה באמת תקלה שאנחנו מכירים, ובלי לקחת אחריות לפנים משורת הדין, שלח לנו אותו ואנחנו או נסדר או נחליף. ובתגובה למחרת בבוקר הלכתי וקניתי מכשיר חדש של שיומי. עד עכשיו מרוצה מאוד. חברה סינית, מחירים קצת יותר נמוכים ממה שמקובל למכשיר עם מפרט דומה מהחברות הגדולה, אפשר להגיד על שיומי שלא גדולה, אבל מהחברות המרכזיות יותר ועם השם הגדול יותר, ומתפקד מצוין. חייב להגיד שמבחינת פרטיות אני טיפ טיפה מרגיש שבהתנדבות העברתי עכשיו את המידע שלי בנוסף לכל אלה שכבר מקבלים אותו, גם לממשל הסיני, אבל אני תמיד תוהה אם זה באמת משנה.
בטוח כבר יש להם אותו.
הייתה כזה על ברפנים של הסינים, נראה לי זה ה-G.
במה?
יש את החפן מאוד ידוע של הסינים, נראה לי DJI.
DJI.
שממש מחצו בתוך התוכנה, שבעצם זה מעלה את הרבה הרבה מהמידע שקורית לתוך השרתים משם בסין.
ברצינות.
כן, ממש הייתה בזה מאוד כתובה מפורסמת.
סגווי מעניין, כי DJI הוציאו דרישה מאוד מעניינת ללקוחות שלהם של מוצר שנקרא DJI Spark, ככה שבלי להתכוון, נתת סגווי מגניב. DJI הם ענק רחפנים סינים, מייצרים את... הפנטום, שהוא במידה מסוימת הסטנדרט, סוג של האייפון של הרחפנים. אני בחטאי מטיס טיסנים כבר הרבה שנים, ולאחרונה כשאין לי הרבה זמן לבנות וללמוד וזה, רכשתי פנטום, והוא כמו אייפון, אתה לא צריך לדעת איך זה עובד, רק להוציא אותו מהקופסה, לשים בטריה והוא ממריא. DJI הוציאו יחידה שנקראת Spark, שמיועדת לחובבים ולמתחילים, רחפן מאוד קטן שמתקפל, נכנס לכיס ואפשר להטיס אותו ולשלוט בו דרך הטלפון. הוא מוציא, מכיל מצלמה באיכות מאוד מאוד גבוהה ונשלט נורא בקלות. ואז הם גילו שיש לו תקלה, פחות או יותר כמו שסמסונג גילו עם ה-S7 שהוא מתלקח אקראית. DJI גילו שבעיה בבטריה גורמת לו פשוט להיחבות באוויר. מפעם לפעם, והוא נופל. קיבלו כמה וכמה דיווחים מצרכנים ומהמערכות בקרה וסטטיסטיקות שלהם על רחפנים שנופלים, והוציאו עדכון פירמוור שפותר את הבעיה. עד כאן זה קורה, זה כבר קרה בעבר, בגרסאות קודמות הייתה להם בעיה שנקרא Fly Away, שכמו שרומז שמה, הרחפנים שלהם היו פשוט טסים לעבר האופק בלי בקרה מדי פעם. מה שמיוחד בעדכון תוכנה הנוכחי, שכיוון שמדובר בצורך אבטחה, הם הוציאו אותו לפני 10 ימים, והודיעו שיש ללקוחות שלהם עד ה-1 בספטמבר לעשות את העדכון, אחרת החברה תשבית את הרחפן. מעניין מאוד להבין שלמרות שמדובר בכלי פיזי שאנחנו רכשנו, כיוון שהוא מחובר לאפליקציה שיושבת על הטלפון ולא יודע לעבוד בלי זה, חברה יכולה להחליט לא לאפשר לי להטיס אותו.
קיצר, זה לא באמת שלך.
הם מכניסים דברים מאוד מעניינים גם ככה לתוך התוכנה. אם מנסים להמריא עם רחפן כזה בנקודה שנחשבת מסוכנת לטייס, או רגישה מבחינה ביטחונית, הרחפן יסרב להמריא. למשל, אם אני עומד ליד הגדר של נטבג ונסה להרים רחפן, או ליד מתקנים ביטחוניים שמסומנים במפות של שדיג'י המכירה, הרחפן לא ימריא. ואותו דבר בכל מיני שטחים של הצבא האמריקאי ומקומות בכל העולם. אני מניח שעם אותה מערכת הם מתכננים לסגור לצרכי הבטחה מחר. התנהלות מאוד מעניינת של החברה. הם רוצים למנוע כמובן את הנקודה הבטיחותית ואת הפגיעה הפיארית.
אתה הולך לא לעדכן ולבדוק אם זה עובד?
אני מטיס רחפן מסוג אחר, אבל נקודה מעניינת. אם למישהו מהמאזינים יש ספארק, אנא, ספרו לנו איך זה קרה. יונת, את ממנכלת חברה שעושה דבר מאוד לא שגרתי. ספרי לנו קצת.
החברה שלנו, חברת גאלה פרומטר, יש לנו אפליקציה בשם גאלה פרו, והמטרה או החזון שלנו הם להנגיש כל דבר שהוא לייב, אם זה הופעות, הצגות, אופרה, מוזיקה, לאנשים בעלי מוגבלות ואנשים שדוברים שפות אחרות. כשאנחנו בעצם יודעים לתת פתרון לאנשים שהם עם מוגבלות בשמיעה או מוגבלות בראייה, mm-hmm. מקודם אמרת רק שמיעה, גם ראייה, mm-hmm. וכמובן תרגום לשפות אחרות. Mm-hmm. והדרך שבה אנחנו עושים את זה, זה המשתמש בעצם מוריד למכשיר שלו אפליקציה, ודרך האפליקציה הוא יכול לקבל תכנים בשפה שלו, בעזרת שיטת ההנגשה שהוא צריך. זאת אומרת, אם אתה כבד שמיעה, אתה יכול לקבל, להשתמש בכתוביות מקודדות, אם אתה כבד ראייה, אתה יכול להשתמש בתיאור קולי, ואם אתה זקוק לתרגום, אז אתה יכול לבחור בין דיבוב לכתוביות, לפי מה שנוח לך. כשכל התכנים מוגשים למשתמש, בזמן אמת, עם סינכרון על ידי טכנולוגיה של זיהוי קול. וככה אנחנו בעצם דואגים שהכל מותאם כל הזמן למה שקורה לייב, ואם יש שינוי או הבדל בין מה שקורה על הבמה, זה כמובן לא משפיע על זמן ההספקה של התכנים, והתכנים מדויקים להצגה עצמה.
אז מי המשתמש פה? אני נכנס לאולם מופעים, אני נכנס עכשיו להבימה או לתיאטרון בברודווי, ומה אני עושה? אני מוריד אפליקציה?
אז אתה מוריד את האפליקציה לטלפון, ואז אתה בוחר אם אתה רוצה שירות אודיו או שירות כתוב, זאת אומרת כתוביות או דיבוב או כל דבר כזה, משתמש ישירות במכשיר הנייד הרגיל שלך. יש לנו כמובן טכנולוגיה מיוחדת שמכשיחה את המסך ודואגת לכך שזה לא יפריע בזמן ההופעה, אין צלצולים, אתם נמצאים במצב טיסה, לא צריך לדאוג מכל הדברים האלה. ואז אתה מקבל את התכנים לייב במהלך ההופעה.
מה קורה אם אני בהופעה במקום שאין בו כיסוי רשת?
אנחנו בכל מקום שאנחנו עובדים בו, אנחנו מכסים. אנחנו דואגים לכיסוי אם אין כיסוי רשת.
מעניין. וזה לא מיוצר מצב שבו אנשים רואים הופעה עם העיניים בטלפון כל הזמן?
זה כן, אבל אתה משתמש בזה, זה קצת כמו לנהוג עם GPS, שאתה כזה מסתכל לשנייה וממשיך להסתכל, ובכל מקרה ברוב המופעים אתה מסתכל לכיוון למטה, בכל, כאילו זאת הזווית ראייה שלך, ואם אתה לא רוצה להסתכל על המסך, אתה יכול לבחור בשירות של אודיו, אבל יש הרבה אנשים כמו אוכלוסיית הכבדי שמיעה, שזה הפתרון היחיד שיכול לעבוד בשבילם, ולכן עדיף להם לראות את זה ככה, מלא להשתמש בזה בכלל.
מה גם שתיאטראות מחויבים לתת שירות של כתוביות?
אז היום בארצות הברית הרגולציה באמת השתנתה, וכל הווניוז בעצם צריכים לתת שירות גם לכבדי שמיעה וגם לכבדי ראייה. יש עכשיו תביעה מאוד גדולה שמשתובבת בברודווי, מבן אדם, שבן אדם עיוור בעצם הגיש אותה, בעצם בגלל שלא הייתה הנגשה בשבילו, וזה בדיוק מה שאנחנו באים לפתור.
מעניין, מגניב. האפליקציה עובדת על אנדרואיד ואייפון, אני נכנס עם המכשיר, מוריד את האפליקציה, מתחבר ו...
נכון, זה צריך להיות הצגה או אולם שאנחנו כבר עובדים איתו, זה לא כל אחד שנמצא בעולם, אנחנו צריכים כבר לעבוד איתם ולהיות איתם בשיתוף פעולה ושהתכנים שלהם בעצם יהיו במרקט פלייס שלנו, אבל מהרגע שזה מקום שאנחנו עובדים איתו, כל מה שצריך לעשות זה להוריד את האפליקציה.
איפה אתם כבר פעילים?
היום אנחנו פעילים בעיקר בברודווי. אנחנו כיום כבר בחצי מהתיאטראות בברודווי, ואנחנו מתרחבים עכשיו לכל השאר ובארצות הברית.
סופר מגניב. וכמה מהעבודה עוסקת באנשים עם לקויות, וכמה מכוונת לתרגומים ושפה?
זה די חצי-חצי, כי אנשים עם לקויות הם לא רק אנשים שבאמת יש להם מוגבלות שמיעה, שהם משתמשים במכשיר שמיעה או משהו כזה, זה גם אנשים פשוט מבוגרים יותר. בהרבה מקרים זה בכלל אנשים שאין להם בעיית שמיעה, פשוט במקום יש אקוסטיקה לא טובה. או כמו שאני בכלל בבית, אראה סרט עם כתוביות כדי להבין יותר טוב מה הם אומרים, לא כי יש לי בעיה של שפה או איזושהי מוגבלות. אז ככה שיוצא שהרבה אנשים משתמשים בזה גם כשאין להם בכלל לא מכשול שפה ולא איזושהי מוגבלות פיזית, והם עדיין משתמשים בזה בשביל לשפר את החוויה וליהנות מזה.
מאוד מעניין. אחד הדברים המרכזיים שקורים בשבועות האחרונים הוא התחלת הרול אאוט של גרסה חדשה במערכת ההפעלה אנדרואיד. אחרי שבמרץ, אם אני לא טועה, גרסת המפתחים יצאה של אנדרואיד O, הם הולכים לפי אותיות, אותיות וממתקים, וכולנו חיפשנו איזה ממתק יש ב-O, הם לא הפתיעו והמערכת נקראת, איך יונתן?
אוריה.
או בעברית אוריו.
אוריה. האמת, אני רציתי שזה יקרה אוטמיל.
אוטמיל.
כן, זה הרבה יותר טעים.
מאוריו?
כן, ברור.
אתה מגזים.
זה לא הרבה יותר טעים.
סליחה, אני כרוסי, אני יודע.
אתה יכול להגיד על אוטמיל הרבה דברים, אבל טעים יותר מאוריו, אני לא יודעת.
אני פה עם יונת, אתה פשוט בחור בריא מדי. אבל אנחנו מעריכים את זה. אני חשבתי שהם, יש עוגיות כאלה, שוקולד צ'יפס שנקראות Oh My Cookies, ונורא רציתי שהם יעשו את זה עם זה.
אני לא מכירה אותם. אני דווקא די מומחית בממתקים.
הם עוגיות, כמו שאמריקאים יודעים, הם מפוצצים את זה בשוקולד, ואז טובלים בחמה, מתגנים בשמן עמוק, פזרים אבקת סוכר למעלה, קשתים בפתיתי בייקון. פלוס מינוס. האומה יודעת ליהנות מהשמנת היתר שלה. אבל הם הלכו עם אנדרואיד O, שמביא כמה דברים, אני חייב לומר, לאוזניי הבלתי מקצועיות ולידי המשתמשות בשיומי פשוט, אפילו לא מהדגם הכי חדש. לא הבנתי איפה ההכרזות הגדולות. יונתן, תרצה לספר לנו איפה לדעתך?
האמת שיש כמה וכמה דברים שהם ממש ממש חשובים שקרו בתוך המערכת הפעלה. שעד לא מזמן זה, כאילו, כל מה שקשור לאנדרואיד זה היה מרב פרוע. בעצם כל מפתח יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא רוצה לתחון סוללה ולעשות הדגמת מיקום של המשתמש כל 5 שניות, בעצם אין מישהו אחד שיכול לעצור את זה. לעומת זאת באייפון, דוגמה, אז יש לך מגבלות מאוד 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 חזקות על מה מותר לך, ואם אתה לא עושה לפי הכללים האלה, אז אתה פשוט לא, האפליקציה שלך לא תעלה לחנות. זה מושת כדי כך מאוד דרקוני, ובאנדרואיד זה היה פשוט אשכרה מערב הפרוע, כל אחד עשה מה שרוצה. אז אחד השינויים מאוד גדולים שהם קרו, זה בעצם שנכנסו הרבה restrictions של כל מה שקשור מה מותר לי כמפתח או בעל של אפליקציה לעשות בבקגראונד. וזה הולך לשפר, כי זה כבר נכנס בגרסאות האחרונות, למשל ב-7, ב-6, מה שנקרא דוז מוד, שהיה אחרי תקופה מסוימת, ברגע שמכשיר אנחנו לא נוגעים בו, והוא סטטי על הסורפס, בעצם שאין שום תזוזה בסנסורים שלו, אז הוא היה נכנס למין כזה מצב שבו אי אפשר לעשות שום קריאת רשת, או דגימת GMS, GPS, אבל זה היה לוקח זמן עד שזה היה נכנס. בעצם היה צריך לשאול לחכות, בערך סדר גודל של 20 דקות, שזה באמת היה נכנס לדוז מוד, והיה צריך להיות מאוד
סטטי. השיקול פה בלהכניס דוז מוד לפיתוח של API לאנדרואיד, הוא שיקול של חיסכון בסוללה, או של הגנה על המשתמשים מאפליקציות שמשתוללות?
זה היה בעצם שתיהם, למה הן משתוללות, ובכך שהן משתוללות, אז הן תוכנות סוללה, משאבים, וזה יכול להשפיע על אפליקציות אחרות שרצות. בעצם, הרי כמות הריסורסים שיש לך בטלפון, זה מוגבל. אז האפליקציות המתחרות על הריסורסים האלה. וכל פעם נגיד שיש, לא יודע, 10 אפליקציות, וכל אחד מהם עושה קריאת רשת, ומנסה להוריד איזשהו, לא יודע, 300 קילובייט, 400 קילובייט, כל אחד עושה את זה מתי שהוא רוצה, אז בעצם מכשיר אף פעם לא נח, אז הוא כל הזמן עסוק, הוא כל הזמן עובד. תנסה לחבות, להכניס את הטלפון שלך לפלייט מוד, פעם אתה תראה שהסוללה שלך מספיקה ל5 ימים. בגלל האפליקציות כאלה, בגלל שבעצם יש יותר מדי דברים שהם קוראים בתוך אפליקציה, כי אנחנו מפתחים, מה לעשות, אנחנו עצלנים. אנחנו לא תמיד חושבים על האקוסיסטם כולו. וגוגל באמת הלכו בהתחלה, כאילו כל אחד יכול לעשות מה שרוצה, זה מאוד פתוח, וכל, ומשם נולדו בעצם המכשירים כאלה, כמו קסיומי או סמסונג, שכל אחד עשה שם מה שרוצה. גם מבחינת המערכת הפעלה. בתוך המערכת הפעלה, גוגל אף פעם לא הכתיב בעצם איך אמור להראות את הגרסת אנדרואיד למשתמשים שלו. זאת אומרת, באו סמסונג, אמרו, אוקיי, באנו עכשיו לעשות, לקחת את כל המניו שהסטנדרטי של אנדרואיד ולהחליף אותו במניו אחר. ואז יצאו שם כל מיני חווי לידה של שנראים כמו 7,000 אייטמים על מסך אחד, ומשתמש מבולבל ולא מצליח להבין. אגב, יש כזה הרבה אנקדוטה שהם משתמשים של סמסונג, זה לא משתמשים של אנדרואיד, כי יש הרבה דברים שהם סמסונג פשוט מחליפה במערכת הפעלה. אבל כולם אומרים, בוא נע, זה לא סמסונג לא טובים, זה אנדרואיד לא טוב. כי מבחינה המשתמש, זה בסופו של זה אנדרואיד. זה לא שסמסונג לקחו את האנדרואיד הפיור ועשו איתו מה שהם רוצים, בשביל כולם בסופו של דבר זה אנדרואיד.
עכשיו גם בשמונה הם דחפו מלא דברים, סמסונג, מלא.
נכון, נכון. וזה למשל קסיומי, אז הזכרנו פה, תמיד בקסיומי כל האפליקציות עובדות או לא נראות כמו שהם צריכים לראות. כאילו, תמיד מכניסים שם איזשהו משהו שינוי, היינו זוכר בגט, דווקא בקסיומי, בעברית, אז במקום להראות נורמלית מימין לשמאל, כמו נראה בכל מקשרי האנדרואיד, דווקא בקסיומי, הכל היה פוך. כלומר, העברית היה משמאל לימין ולא מימין לשמאל. כלומר, יש שם משהו, וכאילו, איך אתה אמור להתמודד עם זה? וזה משהו שהוא יהודי לחבר'ה של הקסיומי, בעצם זה הפורק שלהם של האנדרואיד הנקי.
אם היית עובד עם תרגומים למלא שפות שונות, היית נתקל במלא הפתעות כאלה.
וואי, וואי, וואי. אז השוני ממש משמעותי, בעצם זה יש שניים. אחד, שלי כמפתח יש הרבה עכשיו restriction שמה מותר לי לעשות בבקגראונד, בעצם ברגע שהאפליקציה, שהמשתמש לא משתמש בה כרגע, נמצאת בבקגראונד, מה מותר לעשות, כלומר, הדגמות של GPS, גישות לנטוורק, לבלוטוס, לווי-פיי, וכל מיני דברים שהם מאוד משמעותיים מבחינה הסוללה. והשינוי השני, זה בעצם נקרא פרויקט טראבל, שבעצם עכשיו בא ומכתיב לסמסונג, לכל החברות שהם עושים פורק לאנדרואיד, למניפקטורים של הטלפונים, איך אמור להראות בעצם הפורק שלהם של אנדרואיד, שיש כללים מאוד ספציפיים, ואגב, זה גם הקל על המשתמשים, על לקבל את העדכונים. נגיד הרי סמסונג.
סליחה עבור השאלה. זה לא קצת סותר את אבן היסוד שעליה גוגל יצאה לפיתוח של אנדרואיד? אנדרואיד מבוסס על פרויקט קוד פתוח.
נכון.
וגוגל למעשה נושא את הדגל מול הגן הסגור של אפל. גוגל מנפנפת בפתיחות ב... יכולת של כל אחד, סמסונג או אדם פרטי, לקחת את המערכת, לעשות את ההתאמה. אנחנו רואים פה צעד אחורה שלהם מהתפיסה הזאת?
התפיסה נשארת אותה תפיסה. אבל תפיסה באה להגן על המשתמשים, שיש חברות כמו סמסונג, שלאו דווקא ממהרות עם עדכוני גרסה. המשמעות של משתמש שלא מקבל עדכון גרסה, היא לא רק בפיצ'רים חדשים ו-API'ים חדשים ודברים חדשים, היא גם הרבה סיקיוריטי. הרי אנחנו חיים בעולם שהכל פרוץ, וגוגל כל הזמן נלחמת. אבל סמסונג, היא פחות מעניין אותה להתקן את המכשירים קיימים, היא מעניין אותה למכור מכשירים חדשים. אז למה עליה לעשות יותר עבודה בשביל להוציא את העדכון של אנדרואיד למכשירים הישנים של הסמסונג? אז בעצם מה שגוגל עשו, האנדרואיד נשאר עדיין קוד פתוח. ברגע שאם אתה רוצה שיהיה לך מרקט פלייס של הגוגל בתוך הטלפון, מה שנקרא גוגל פליי סרוויסיס, אתה חייב לעמוד בכללים. והכללים האלה בעצם נקבעים על ידי גוגל, שזה פרויקט הטראבל, זה איך כל הפורקים, מה הם צריכים לעמוד. בעצם זה הממשק שבו כל אחד מהמנופקטרים צריכים לעמוד, ויש איזשהו טסט קייסים של כמה אלפי טסטים שהם צריכים לרוץ על המכשיר, בשביל שתהיה גוגל פליי סרטיפיקייט.
ורק אז אפשר יהיה להתקין את גוגל פליי ולהוריד אפליקציות מהמערכת של גוגל.
כן. זה בדיווייסים סינים, שהם לא למאס מרקט כמו אקסיומי או וואן פלוס, אין את הפליי סרוויסס, אין את המרקט פליי.
זה חדש עכשיו מאנדרואיד או?
זה כאילו, זה יוצא ביחד, אבל הפרויקט הזה הוא פחות קשור לאנדרואיד או ספציפי, הוא יוצא באותו תזמון של פרויקט טראבל, והם בדיפולט כל המכשירים שהם יוצאים מאנדרואיד או, יהיה להם את הפרויקט טראבל הזה.
מה עוד יש במערכת ההפעלה מעבר לשינוי הזה?
אז האמת שיש עוד כמה דברים שהם ממש מגניבים כאלה שהם יותר ליעיל למשתמש, אז אי אפשר לעשות היום כל אפליקציה שעד היום ראינו זה ביוטיוב, שברגע שנכנס לאפליקציה של יוטיוב אתה רואה של סרטון, אז פתאום כזה הווידאו יורד למטה, אם אתה רוצה לצאת לאפליקציות אחרות. אז יהיה עכשיו כל אפליקציה...
למעט שביוטיוב אתה לא יכול לצאת לאפליקציות אחרות ושהווידאו ימשיך להתנגן, אלא אם כן יש לך
יוטיוב רד. זהו, בארץ אי אפשר, אם אתה בארצות הברית, אז אתה קונה סאבסקריפשן ב-$9, ואז כן זה עובד בבקגראונד.
או אם יש לך חשבון אמריקאי ו-VPN מצוין.
וכרטיס אשראי אמריקאי גם.
כן.
אז כן, זה יעבוד. בעצם עכשיו זה זמין לכל אפליקציות, לכל מפתחים, אפשר לעשות מה שנקרא picture in picture. זה בעצם שהווידאו ירד לאיזשהו צד, שאפשר לעשות לו דרגבל, ולהמשיך להשתמש באפליקציה אחרת. או וידאו, או איזשהו טקסט, כאילו בעצם אפליקציה שיהיה חלון ממש ממש קטן.
מגניב, המובייל הולך עובר את אותו תהליך שעברו הטלוויזיות של פעם. סבתא שלי בסוף שנות ה-90 קנתה טלוויזיה שהיה בה picture in picture, ויכולת לצפות בשני ערוצים במקביל. טכנולוגיה של המובייל הבשילה מספיק, וגם היא מתחילה להוסיף פיצ'רים שאף אחד לא רוצה.
האמת שזה באמת מעניין לראות מה יהיה סטטיסטיק השימוש של דבר הזה. כמה באמת יעשו פיקצ'ר. יש בגרסה 7, שזה גרסה הקודמת, יצא ספליט סקרין, בעצם שאפשר לעשות, לחלק מסך לשניים ולראות שני אפליקציות בו זמנית. והבנתי, לפי סטטיסטיקה, ששימוש של זה לא כזה רחב.
זה מהדברים שאתה עושה בעיקר בטעות.
אני משתמש נלהב של ספליט סקרין, וזה אחד הדברים, אגב, שלא הצלחתי לגרום לשיומי לעבוד איתו, למרות שמבחינת גרסת מערכת הפעלה הוא אמור להיות מסוגל. השימוש המרכזי של זה, מבחינתי, הוא לשמוע מוזיקה מיוטיוב כשאני עושה משהו אחר.
עוד שידוש הוא לא ממש משמעותי, מבחינת המשתמשים זה שינוי באיך שהנוטיפיקציות נראות. זה פחות אגב קשור למכשירים כמו סמסונג, סיומי או כל מיני פקטורים אחר, כי הם ממש משנים את הצורה שבנוטיפיקציות נראות לחלוטין אחרת. אז אם יש לך את האנדרואיד הנקי, אגב, יש לי כזה, זה לא בדיחה, זה כזה, הדרה, מה זה אנדרואיד הנקי וכל המנופקטרים האלה שעושים את הסמסונג וכו'. זה כמו עם סרטים של סטאר וורס. שנכון שיש לך בעולם הסטאר וורס, אז יש לך את הסטורי אחד שהוא הנכון, הוא היחיד, ויש עוד מלא כאלה, כל מיני סרטים מציירים וכל מיני קומיקס, כל מיני דברים שהם פורק מהסטורי האמיתי. אז האנדרואיד הפיור זה בעצם הסטורי האמיתי של הלוקאס, שהוא כאילו השר הכללי, וכל השאר זה מין כזה לא ברור. אז האנדרואיד הנקי זה הסיפור האמיתי של סטאר וורס.
שזה מתחיל אגב בשלושה סרטים המקוריים, או בפריקווילים החדשים יותר?
האמת שאלה מעניינת, כי יש שם את כל השואוס המוזרים שאני לא מזמן ראיתי אותם, זה פשוט גם, כאילו, זה לא בדיוק נראה סטאר וורס, היה קצת אחר. והצ'ובאקה שם עם ההנסולו קצת...
אני מאוד אהבתי את ג'אר ג'אר בינגס, אבל אני בדעת מיעוט.
יפ. אז השינוי המותי באנדרואיד הנקי זה שהנוטיפיקציות יערו אחרת, וידרשו מהמפתחים להתאים את עצמם לסוג של נוטיפיקציות. זה פשוט באנדרואיד החדש שזה לא יעבוד. זה מוסף עכשיו מה שנקרא צ'אנלס. אז אני יכול לעשות, בתור משתמש, אני יכול לעשות... לכל נוטיפיקציה יהיה בעצם מחובר איזשהו צ'אנל אחר, נגיד צ'אנל של הודעות פרטיות, או צ'אנל של ניוז, נגיד נסתכל על פייסבוק, או צ'אנל של עדכונים מהחברים שלי, ואז אני יכול לעשות מיוט לכל צ'אנל בנפרד. או נגיד להגדיר סאונד לכל צ'אנל בנפרד.
מה שאנחנו עושים היום ברמת האפליקציה.
והחידוש אולי הכי מגניב האחרון, שבעצם, אם אתם משתמשים בכרום, אז יש לנו את האוטופיל. נכון, מילוי אוטומטי של השמות, ופרטים, וכתובות וכו'. אז היום זה מגיע לאנדרואיד, מה שנקרא האוטופיל. בעצם אפשר ממש למלא את השדות בתוך האפליקציה, מתוך היוזר, כאילו יוזר קונטנט שהוא ייצר לעצמו. זה ממש זה יעבוד ביחד עם הקונטנט, כן.
ממש מגניב. זה כאילו יוצא מתוך הכרום והולך ל...
זה לא יוצא, לך זה יהיה כאילו זה קורה בתוך האפליקציה. כאילו רק צריך למפתח, צריך לתמוך בזה, ולך זה ממש שאתה כאילו תלחץ, ואז יהיה לך כזה דרופ דאון, ואתה תוכל לבחור את מה הכי מתאים לשדה הזה.
יש לי אפליקציה צד שלישי שעושה את זה, ועכשיו זה ייכנס לתוך מערכת ההפעלה.
יש כזה בדיחה שבכל גוגל היו, גוגל הורגת עם הכרזות חדשות, הורגת כמה סטארט-אפים.
אז אני משתמש כבר כמה שנים בתוכנה שנקראת Last Pass, שמאחסנת סיסמאות, ויש לה שירות מאוד דומה, שמקבל אישורי כתיבה על פני אפליקציות.
כנראה שזה הפך להיות כבר לא רלוונטי.
חבל, דווקא הייתה חברה חמודה. תגיד, מה לגבי הפעלה קולית? אתם... יש חדשות לגבי שירותי Voice Activation?
אז זה פחות קשור לאנדרואיד O. זה מתנהל בערוץ אחר. זה חי, קודם כל זה חי, זה קשור לגוגל פליי סרוויסס, זה אותו אחד שהזכרתי שבשביל ליהנות מכל היתרונות זה צריך להיות גוגל פליי סרטיפייד. זה בעצם אקשנס, זה נקרא אקשנס על גוגל. וזה לא קשור ממש למערכת הפעלה, זה מגיע נסתר מהמשתמש. הרי פליי סרוויסס, אם אנחנו לא מכירים, כל המרקט, הוא מתעדכן לבד. כלומר, המשתמש לא עושה כלום. זה מתעדכן מאחורי הקלעים, ואנחנו מקבלים הרבה יכולות שאנחנו אפילו לא יודעים עליהן. בלילה כשהמכשיר שלנו מחובר לווי-פיי ומתן,
פתאום זה מתעדכן. מכשיר פוקח את העיניים בשלוש בבוקר, I know kung fu.
לדוגמה, לדוגמה. אז אקשן זה אחד מהם. בין לילה, גוגל שחררו פעם, כל מה שקשור לאקשנס על גוגל, כל ההפעלה קולית, זה היה רק במכשירים של פיקסל, בין לילה גוגל שחררו את זה לכל המכשירים בעולם, ואז פשוט פתאום כולם התחילו בעלים של האקשנס על ה...
אקשנס זה הפעלה קולית?
כן, זה בעצם נקרא גוגל אקשנס. אתה יכול להוסיף, גם אנחנו בתור מפתחים יכולים להוסיף אקשנס, כלומר, אני רוצה עכשיו שהגוגל יכיר את האוקיי גוגל, ולתת לו איזשהו משפט שהוא בעצם יהודי לנו, נגיד אנחנו בגט, כשרק ייצאו שעונים, רצינו ממש לעשות כזה, אוקיי גוגל, call me car. בעצם לקרוא למונית, אז זה אקשן, call me car זה אקשן שאני יכול להוסיף, ועליו אפליקציה שלי תענה, בעצם גוגל ידע שזה מיועד לאפליקציה שלי, והוא שלוף אותה, וייתן לי את האקשנס מתוך האפליקציה שלי.
מה הסיכוי שהזמנת עכשיו GetTaxi למישהו מהמאזינים?
האמת זה מגניב, אתה יכול להגיד אוקיי גוגל, ואז למישהו אחר מתעורר דיווייס.
אוקיי גוגל, טייק א פיקצ'ר.
אוקיי, קול מיי מאם.
אתם משתמשים בהפעלה הקולית?
פחות, לא, אנחנו משתמשים בכל ה-accessibility mode, אנחנו בשביל להנגיש לעברים לדוגמה, אז כל האפליקציה שלנו מונגשת דרך ה-accessibility mode של המערכת הפעלה.
מה הוא עושה?
אנחנו בעצם צריכים שבן אדם שלא יכול לראות כלום יוכל להפעיל את כל האפליקציה לבד. אז אנחנו בונים את האפליקציה בצורה כזאת שהסטינגס מזהים את כל ה-functionalities של האפליקציה. ואז בן אדם גם בלי לראות שום דבר יכול דרך הפעלה קולית להפעיל את כל השלבים עד שההצגה בעצם מתחילה.
זאת אומרת, המשתמש מדבר עם הטלפון דרך כל שלבי ההפעלה, אבל זה לא נעשה דרך האקשנס, אלא דרך מצב אקססיביליטי של הטלפון.
נכון.
מעניין, ואת באופן אישי משתמשת באוקיי גוגל ובשירותים קוליים?
אני לא מרגישה שהוא מבין אותי אף פעם. אני לא יודעת אם זה כי אני חסרת סבלנות. כשאני נוהגת בעיקר. כי אני מנסה תמיד לעשות מיליון דברים בבת אחת, אז אני משתדלת לפחות לא לגעת בטלפון תוך כדי שאני נוהגת. אבל...
היה סקר של ה-BBC לפני חודשיים בערך, ובדק מה אחוז מתוך המאזינים שלהם שקרא או כתב הודעת טקסט תוך כדי נהיגה, והתשובות היו 100%.
האמת שהם ממש שיפרו לאחרונה את כל מה שקשור ל-recognition של וויס, מה שזה השיפור של כמה ממדים. אפילו עם שימות עברים, כי הם כתובים באנגלית, כל מיני דן או דן, זה ממש עובד טוב.
אני תמיד רואה את זה עובד עם נהגי מוניות. נהגי מוניות אומרים, אני יכול להגיד...
בווייז, כשהם אומרים בווייז את היד.
הוא אומר בווייז צ'רניחובסקי 16.3 וזה יגיע בול.
כן.
ואז אני אומר, מלון דן. ושולח אותי לרמת גן.
אני במקרה גרה ברחוב צ'רניחובסקי, אז אני מנסה להשתמש בזה הרבה, זה לא עובד לי אף פעם.
את לא נהג מונית. זה אחד הדברים, אני שותף לתסכול שלך, אני תמיד מנסה את זה, אני תמיד לוחץ ואומר כמה מילים, הוא כותב לי על המסך דברים שלא שייכים. אגב, לא ברור לי איך אומרים לו, איך מכוונים אותו לזהות בשפה מסוימת. אני אף פעם לא יודע אם הוא ינסה להבין את מה שאני אומר באנגלית או בעברית. עכשיו, אם הוא על מצב אנגלית ואני מדבר עברית, התוצאות הן hilarious או מאוד מעצבנות, תלוי בסיטואציה. וכמובן להפך.
גם הזיכרונות שלי בטלפון אפילו לא שמורים בצורה אחידה. חצי מהאנשים באנגלית, חצי בעברית, הוא לא יודע מה לעשות עם זה.
בדיוק, אתה רוצה להתקשר לדן ומקבל dead, mom, כל מיני דברים כאלה. בעניין של שירותי דיבור, הייתה לפני כמה ימים הכרזה של ג'ף בזוס ושל מנכ״ל מייקרוסופט, על זה שהם הולכים לחבר בין אלקסה של אמזון וקורטנה של מייקרוסופט. למישהו מכם אגב, יש בבית את המכשירים?
יש לנו אלקסה.
יש את הגוגל הום.
את הגוגל הום? ולכן יש אלקסה? שמשמש אתכם ל...
היא אמורה לשמש להפעיל מוזיקה, בעלי עוד לא סיים לחבר את זה שם.
נתקע בשלב הקונפיגורציה.
כן, כי הספוטיפיי צריך להנדס אותו שהוא...
שיחשוב שהוא בחול.
כן.
כן. וגוגל הום, אתה משתמש בו?
האמת שאני ממש נהנה. התמזל למזלי שאני פתחתי את החשבון הג'ימל שלי, אז הייתי בארצות הברית, אז אני כאילו יש לי חשבון אמריקאי. ואז יש לי את כל היוטיוב והגוגל פליי, כאילו הכל מחובר שם. אז ממש כיף, כאילו, אתה אומר לו פשוט, אוקיי, גוגל פליי מיוזיק, ואז הוא מנגן. יש לי גם חרומקאסט בבית, אז אני יכול ממש לנגן זה על טלוויזיה, אז זה ממש עובד נהדר.
האמת שפשוט הציפיות שלי מהמכשירים האלה הם שהם יכינו לי אוכל ויעשו דברים יותר מתקדמים. בסופו של דבר להפעיל מוזיקה זה פשוט, אני מחכה לשלב הבא.
אני ממש
האמת... שהם ימלאו את הצרכים היומיומיים.
אני ממש נהנה מהאקוסיסטם, כלומר, מה שחשוב פה...
כמפתח או כמשתמש?
כמשתמש. כי בעצם אני כאילו בתור יזם או בתור מנהל סטארט-אפ יש מלא משימות. מלא טונה כאילו, ושום דבר, וזה פשוט אף פעם לא נגמר. אז היכולת שלי להגיד add reminder, בין אם זה בבית, בין אם זה ליד הטלפון, ושזה בסופו של דבר נכנס לאותו מקום בקיפ, זה פשוט מדהים.
וזה הפך לשגרה? זאת אומרת, אתה כשאתה רוצה להגיד, להוסיף תזכורת, הדיפולט שלך לזה להגיד, אוקיי, גוגל, add reminder?
כן, ולהגיד לו מה אני רוצה ומתי, וזה פשוט נכנס. במקום שתחיל לכתוב, זה...
היה מעניין. אני ניסיתי את זה כמה פעמים, וחזרתי לכתוב. אני, אפרופו דברים שמערכת הפעלה עוד לא עושה, אני מ-Evernote. ביום ש-Evernote ייסגרו, אני עומד ומחכה, אני לא יודע מה צריך לעשות הלאה. אתה חושב שגוגל יחברו את גוגל הום לאותה רשת שעכשיו בעצם הקימו מייקרוסופט ואמזון? מה שהם עשו, מה שהם יצרו זה מצב שבו אתה יכול לפנות לאלקסה, לבקש ממנה שירותים מקורטנה ולהפך. זאת אומרת, אני יכול לשבת במול מחשב PC שמריץ את קורטנה, העוזרת האישית של מייקרוסופט, ולהפעיל אותו, להפעיל דרכו את אלקסה לביצוע הזמנות באמזון ומוזיקה וסרטים מאמזון פריים וכן הלאה.
אז אני חושב שהשאלה היא הפוכה, היא שאלה האם אלקסה וקורטנה ירצו להיות בגוגל. כי איך שזה עובד היום, אני יכול היום לייצר בוט באקשן של גוגל, בעצם ממש לפנות כאילו לממש את ה-MPI, ופשוט יכול לבקש מגוגל לדבר עליו. זה קורה באמת, יש מלא שירותים כאלה היום, בעצם אני יכול להגיד אוקיי גוגל, give me, ואז שם של הבוט, נגיד אקספידיה משהו. ואז בעצם אני מפסיק לדבר מול גוגל, ואני מתחיל לדבר מול הבוט של אקספידיה. ואז הוא מבצע את כל השירים, כל האקשנס. ואז up to אקספידיה, או מי שממש את הבוט הזה, מה הם עושים, על איזה דברים הם עושים ריספונסים. האמת שגוגל שחררו מה שנקרא API, זה איזשהו סטארט-אפ שהם קנו, שבו ממש נותן לך את הממשק לעשות בוט כזה, כאילו עם ה-NLP ואת כל הדברים ממש מאוד מאוד מתקדמים, שזה מאוד נוח. אז השאלה היא, האם אלקסה וקורטנה ומייקרוסופט ירצו להיות שם, וגם לתת את הבוט שלהם ב... יש כזה פייט ביוטיוב, אני חושב שזה עד היום, זה בעצם אלקסה והגוגל הום נלחמים אחד בשני במשפטים. זה פשוט, וזה כזה סטרימינג, שהוא אומר איזשהו משפט, והוא אומר משהו אחר, ואז הוא עונה לו, וזה פשוט לא נגמר. והם מדברים אחד בשני כרגע.
שלח לי קישור, נוסיף את זה בצפייה, זה מזכיר. אתם יודעים מה זה useless machine? אתה מכיר את ה-useless machine? זה יש... מכונות, מן צעצוע קטן, נראה כמו קופסת תכשיטים עם מתג למעלה. כשאתה מפעיל את המתג, יוצאת מתוך המכונה זרוע, מחבה אותו וחוזרת פנימה. אני מדליק את המתג, הוא מוציא זרוע, מחבה וחוזר פנימה. נקרא useless machine, וזה טרנד צעצועים עצום. ואחד הווידאוים המצחיקים זה כשמישהו שם שתיים כאלה אחת מול השנייה וחיבר את המתגים. ככה שכשאחת לוחצת, היא מפעילה את השנייה.
אני מכיר, זה באמת, כן.
השנייה לוחצת עד שאחת מהן זזה או נשברת. כמו לתת
לה... לפחות עשו ניימינג למרקט הזה כמו שצריך.
כן, בהחלט useless market, וככל שאני מתבגר אני מבין שיש שוק עצום ל-useless markets. אנושות טובה בזה מאוד ומוכנה לשלם על זה לא מעט. לפני סיום, עם מתכנתות שרוצות להיכנס לגל הפרומפטר, אתם מגייסים כרגע?
כן, אנחנו מגייסים אנשים לצוות פיתוח אפליקציה שלנו, אנחנו מחפשים אנשים עם ניסיון וידע באנגולר בעיקר. MongoDB, Node.js גם יכול לעזור, אבל אם מישהו ידע אנגולר כמו שצריך, אז זה יהיה מספיק בשביל להיכנס ולהתחיל.
מעולה, תודה. נוסיף לינק בנוטס. יונתן, עוד משהו מעניין שקרה השבוע ולא דיברנו עליו? עוד anything you would like to plug? ראית את התחרות סטודנטים השנייה של הייפרלופ?
לא.
הייפרלופ של אילון מאסק, yeah. החברה שמנסה לייצר סוג של רכבת תחתית במהירות על, עשתה בפעם השנייה תחרות סטודנטים להנדסה. פעם קודמת זה היה על, עם דרישה מאוד פשוטה, תכניסו קרונית לתוך המנהרה ושהיא טיסה, ואתמול זה כבר הייתה תחרות מהירות. היו שם קבוצות מכל העולם שהגיעו ל... אם אני לא טועה, ל-125 מייל האחרונה שאני ראיתי, מייל לשעה. האחרונה שאני ראיתי, זאת אומרת...
לא נעים לי להגיד, אבל אחד הדברים הכי מעניינים שהיו השבוע, שכבר בטח דובר עליהם מספיק, זה הפרק.
אה, סליחה, בלי ספוילרים, אני עוד לא ראיתי את ה...
סליחה, כבר יום חמישי.
אני מצטער.
כבר יום חמישי, מי שלא ראה את הפרק עד יום חמישי...
רגע, זה היה הפרק האחרון?
כן. מי שלא ראה הפרק עד יום חמישי, כבר צריך לצפות לספוילרים. זה חובתך האזרחית והחברתית לראות את הפרק בזמן.
אני קראתי את הספרים.
היה... אבל הם כבר סתו מהספרים.
כן, זה, לא, זה כבר לא, לא שם.
הם סתו מהספרים, וגם מרטין אמור לסיים את הספר האחרון.
קיצור, הטענות שלכם כבר לא מתקבלות.
אחד הדברים, אם אנחנו על זה, ולפני שאנחנו ניכנס פה לעולם הספוילרים ונרגיז את יונתן שלא לצורך, יש בחור בשם זק טוט, שפרסם השבוע ספר של משחקי הכס, ספר של שיר של קרח ושל אש, שנכתב על ידי רשת נוירונים שהוא יצר. הוא אמר, נמאס לי לחכות למרטין שיפרסם את ההמשכים, והוא הזין את כל חמשת הספרים המקוריים לתוך איזושהי מערכת דיפ לרנינג, ונתן לה לכתוב המשכים, וקראתי חלק מהם, הם ביזרים ומשונים, אני חושב שאם היו אומרים לי שמרטין כתב אותם, הם היו עוברים, או לפחות בתור...
ואת מסתדר אבל עם הדמויות, עם הסיפור, עם הזה, יש בזה כאילו...
ככה וככה.
זה אמין?
יש בזה היגיון כאילו?
Varys is going to poison Daenerys, Asha will start hunting the Night's Watch, and Arya's latest weapon of choice is her boot.
אין בצו, היא לא מבטרת על החרב שלה בחיים.
כן, you see what I mean. זה לא לחלוטין לא סביר, אבל זה יכול היה לעבור בתור פן פיקשן בהחלט, אני מאוד ממליץ, זה קריאה מהנה, ומצביע לאן הולכת, לאן אנחנו הולכים עם ספרות. עכשיו צריך להפיק את זה לסדרה של HBO. חברים, תודה רבה. תודה רבה יונת ברלין, ותודה רבה יונתן לוין. קישורים נוספים ומידע, כמו גם את פרטי האורחים שהיו איתנו, וכמה דברים על תוספות על מה שדיברנו, אפשר יהיה למצוא באתר התוכנית. תודה שהזנתם, אני ארנון זמיר, וזהו עושים טכנולוגיה.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.